ריבית בנק ישראל עולה ב4.4%, ובסך הכל הריבית עומדת עכשיו על 3.25%. עוד מעט כל הפרטים נדבר עם חבר הוועדה המוניטרית, זה מיד, אבל עוד קודם. עוד לא ברור אם חוק ממדים ללימודים יעלה היום, לא ברור אם יהיה רוב לקואליציה, מה שכן ברור שההצעה של האופוזיציה להעביר את החוק ב100% ולשלם אותו מלא מלא רטרואקטיבית, מקוממת. תקשיבו למה שאמר לנו ב79 אחיה, מצביע ליכוד, סטודנט.
מרגיש נורא פגוע ומאוכזב שהמשחקי אגו האלה על השלטון באים על חשבוננו, נורא פוגע, נורא כואב, תחושה של בגידה.
זה לא היה צריך להיות ככה. חיילים לא צריכים להיות פלטפורמה לספינים פוליטיים. 16,000 חיילים ועוד קצת עלולים להפסיק את הלימודים שלהם כי לא יהיה להם מימון ללימודים האלה. בשביל זה לא נתנו את הנשמה למדינה ללא גבולות. הכסף מומן עד היום מתרומות. על המקור התקציבי החליטה בזמנו ועדה בראשות חבר הכנסת מיקי זוהר. עכשיו באה ממשלת בנט לפיד והחליטה לממן ב-66% את כספי הלימודים ולהשתמש בפיקדון של כספי החיילים רק בשליש הנותר. איפה חברי הכנסת גלנט, קיש, גמליאל ועוד בכירים בליכוד שתמכו בהצעת הממשלה? עד שהתהפכו, כי יושב ראש הליכוד אמר, כן ביבי או לא ביבי, הגיע גם לחיילות ולחיילים. חבל. לוחמים יקרים, אל תאמינו לשום ספין, לא של אלה ולא של אלה. פוליטיקאים יודעים לנצל את המצב. הם עובדים בזה, זאת הפוליטיקה. ואתם, בסך הכל עוד פלטפורמה. עלה תהנה. בהצלחה לכם.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב, עורכת יעל איילון.
בנק ישראל מעלה אם כן את הריבית ב4.4%, סך הכל ריבית בנק ישראל עומדת כרגע על 3.25%, 75 מאיות, מיד על ההחלטה, מה ההשלכות שלה, וגם ארגון המורים העל יסודי מכריז על סכסוך עבודה, מערכת החינוך קורסת, נטישה המונית של מורות ומורים ומנהלים, רן ארז יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים יהיה איתנו עוד מעט, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישה גלי אסף שוסטר, איפה הכסף חי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. כאמור, ריבית בנק ישראל עולה ב4.4%, הכלכלן דוקטור רון אייכל מסביר.
העלאת הריבית היום על ידי בנק ישראל הייתה צעד צפוי, ובמידה רבה גם מתבקש לאור סביבת האינפלציה במשק שהגיעה לכדי 4% והנה מעבר לאזור הנוחות של בנק ישראל. העלאת הריבית יש לה שתי השלכות שליליות, אחת ירידה בפעילות המשקית ואנחנו כבר רואים סימנים ואינדיקטורים לכך שהמשק נראה פחות טוב מאשר במחצית השנייה של 2021, וכמובן השפעה שלילית על משקי הבית, גם בעובדה שזה משפיע לשלילה על התצרוכת האישית וגם מייקר את המשכנתאות.
נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות מזהירה היום מפני פגיעה אפשרית בשופטים בעקבות התלהמות השיח הציבורי.
הגישה הממלכתית, הדיאלוג ולקיחת האחריות פינו את מקומם לשיח לעומתי שהולך ומקצין, אשר נבנה בתוך תיבת תהודה של הצהרות בלתי מבוססות, ספקולציות ואינפורמציה ונתונים מגמתיים. אותו שיח אף הבשיל בתקופה האחרונה לכדי השתלחויות ברשות השופטת ובשופטיה ולקריאות בוטות לפגוע בהם ולהחלישם באמצעים יצירתיים כאלו ואחרים. מדובר על חלומות להרוס מן היסוד את הקיים ולהחליפו במערכת מוחלשת שתהא עושת דברם של גורמים פוליטיים.
הנשיאה חיות דיברה בכנס השופטים באילת. היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בערב מיירה, אומרת שאחת המטרות שלה בכהונת היועמ"ש היא להחזיר אמון, את אמון הציבור, למערכת המשפט.
לעמדתי, הנושא הבוער ביותר שעלינו לטפל בו הוא סוגיית אמון הציבור במערך השירות המשפטי ציבורי. בלא אמון מצד הציבור בשירות המשפטי הציבורי, אנו כמערכת נתקשה לתפקד כהלכה. בלא אמון הציבור בפועלנו, נפגמת הליטיגציה של הייעוץ המשפטי שאנו מעניקים לדרג המדיני ולמערכת הביטחון, ונפגמת הלגיטימציה של פעולות האכיפה.
דוחות הבנקים, רווחי בנק דיסקונט גדלו ברבעון הראשון ב-48.5% והסתכמו ב-983 מיליון שקלים. דיסקונט הודיע שיחלק דיבידנד בהיקף של 40 מיליון שקלים, ורווחי בנק הפועלים גדלו ברבעון ב-22% והסתכמו ב-1,654 מיליון שקלים. לעומת דיסקונט, בנק הפועלים הודיע היום שהחליט לשמור את עודפי ההון שלו ולא לחלק דיבידנד. זה הרבעון השני ברציפות. אלון גלזר מלידר ושות מסביר.
בנק הפועלים פותח את שנת 2022 ברגל ימין עם רבעון מצוין, עם משתי סיבות עיקריות. הצמיחה בפעילות שראינו לאורך השנה האחרונה מתבטאת בשיפור גם בצד העמלות וגם בצד המימון, ובנוסף ראינו ביטולים של הפרשות להפסדי אשראי. מהצד השני, בנק הפועלים ממשיך ברבעון שני לא לחלק דיבידנדים. אנחנו רואים את הטלטלה הגדולה שראינו בשווקים הביאה לפגיעה בהון של בנק הפועלים, ועל מנת לא להיות במצב שהוא לא עומד בתנאים במגבלות שבנק ישראל מכיל עם כמות ההון שהוא צריך ביחס למאזן שלו, בנק פועלים מחליט לא לחלק דיבידנד, זה רבעון שני ברציפות.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת והכל על החלטת בנק ישראל. הריבית כאמור עולה ב-0.4%.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז כאמור, ריבית בנק ישראל עולה ב-0.4%, בסך הכל הריבית עומדת היום על 0.75%. מיד נדבר כאן עם הפרופסור משה חזן, שהוא חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ואיש אוניברסיטת תל אביב. שלום לך, אנחנו רוצות לומר, יעל ואני.
שלום לכם.
שלום, שלום פרופסור חזן, אבל קודם כל שלום ליעל איילון, כאמור עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
כמה נקודות בהחלטה הזאת של בנק ישראל?
אפשר לומר שהעלאה בשיעור של 0.4% הייתה די מפתיעה, לא בלתי חזויה, אבל מרבית נאמר החזאים והמשתתפים בסקר התחזיות בעצם העריכו שבנק ישראל יעלה ברבע אחוז, ימשיך באותו קצב של העלאות, והנה אנחנו רואים שבנק ישראל מגביר את הקצב ומעלה בשיעור גבוה יותר את הריבית במשך. כזכור ענת, בשלב של העלאה הראשון בנק ישראל העלה את הריבית בשיעור של 0.15% ל-0.35%, והיום בעצם העלה בשיעור ניכר יותר. זאת אומרת שלפני 6 שבועות היינו בסך הכל עם ריבית של 0.1% בלבד, והיום אנחנו כבר מתקרבים לכמעט אחוז של ריבית, וזה מהלך שהוא מאוד מעניין. הנגיד אמנם רמז על הגברת הקצב, אבל לא העריכו שזה יהיה כבר עתה.
פרופסור משה חזן, כאמור, חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ואיש אוניברסיטת תל אביב, למה העלייה הזאת שבעצם הרוב העריכו שזה לא יעמוד על גובה של 0.4%, חשבו שזה יהיה פחות?
תראו, במועד ההחלטה הקודמת שיעור האינפלציה השנתי עמד על 3.5%. אנחנו הסתכלנו קדימה וחשבנו לעצמנו שמה שאנחנו הולכים לעשות כן, תמיד תלוי במה שקורה. מאז ראינו את האינפלציה הממשיכה לעלות ל-4%. אני חושב שהדרך הכי נכונה לשדר את הנחישות של הבנק בזה שהוא מתכוון ליישם את המטרה העיקרית שלו, שהיא יציבות המחירים, היא לטפל בעליות המחירים בכלי הכי מתאים, וזה שער הריבית.
אתה יודע שפה אני רוצה לשים סוגריים ולומר שלמשל בשבועות האחרונים שמענו פתאום על צמיחה שלילית, כלומר כאן יכול להיות שהעריכו שתהיה עלייה יותר פחותה כדי לעשות, לשמור על איזונים ובלמים, ובכל זאת בנק ישראל מעריך שהאינפלציה ממשיכה לדהור לפי הערכות שאתה מסביר לנו.
אני רוצה שנשים לב שהצמיחה השלילית בשיעור 1.6% במונחים שנתיים, כן, זו צמיחה שלילית של 0.4% ביחס לרבעון הקודם, אבל ברבעון האחרון של 2021 שיעור הצמיחה היה כמעט 16% במונחים שנתיים, זאת הייתה צמיחה יוצאת דופן. אם אנחנו נשווה את הרבעון האחרון, הרבעון הראשון של 2022, לרבעון הראשון של 2021, קצב הצמיחה עומד על 9%. יש לנו מדדים נוספים לפעילות שמצביעים על פעילות כלכלית מאוד חזקה במשק, בין אם אנחנו מסתכלים על שיעור התעסוקה, בין אם אנחנו מסתכלים על מה שפירמות מדווחות, מה שמגביל אותן בעיקר זה גיוס עובדים ולא מחסור בהזמנות למה שהן מייצרות.
אז אולי מה שעומד מאחורי ההחלטה שלכם, זה אולי גם הרצון להתמודד עם בעיית הביקושים לדיור, ואולי לצנן את הביקושים על ידי העלאת הריבית?
אנחנו חזרנו ואמרנו במהלך התקופה שבה לא העלינו ריבית, ושאלתם את השאלה בכיוון ההפוך, מדוע בנק ישראל לא מעלה את הריבית כדי לטפל בבעיית הדיור, חזרנו ואמרנו שהפתרון הנכון והכלי העיקרי לטיפול בבעיית הדיור הוא היצע. זה נכון שעלייה של הריבית עצויה לקרר במידה כזאת או אחרת את שוק הדיור, אבל זו לא המטרה של הבנק, וגם היכולת של כלי הריבית להשפיע בצורה משמעותית על מחירי הדיור, לפחות לטעמנו, הוא יחסית מצומצם.
אילו צעדים נוספים ניתן כרגע לעשות, או הממשלה צריכה לעשות בתחום הכלכלי, כדי להתמודד עם אינפלציה שהולכת וצוברת תאוצה?
אני חושב שהטיפול באינפלציה הוא נתון בידינו, בידי בנק ישראל. בנק ישראל יודע מה צריך לעשות ואנחנו נמשיך, אנחנו נחושים. אני רוצה להסביר לכולם שטיפול באינפלציה הוא דבר חשוב, וחשוב במיוחד לשכבות החלשות. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהיסטוריה גבוהה פוגעת בעיקר באנשים החלשים, ולכן שמירה על יציבות מחירים או על הערך של הכסף הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נחושים בעזרת כלי הריבית לטפל בבעיה של עליית המחירים.
כשאתה אומר את זה, האם המשמעות של הגברת שיעור העלאת הריבית מ-15 מיות ל-4 עשיריות מלמד אותנו שגם בהחלטה הבאה צפויה באזור יולי גם תקבלו החלטה על ריבית גבוהה, או שאולי זה ייתן אפשרות למיתון העלאה?
קודם כל אני רוצה לתקן שבחודש אפריל העלינו את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-0.1 ל-0.35, זאת אומרת שהעלה הקודמת הייתה
נכון, 0.25%
ועכשיו העלינו ב-0.4.
נכון.
אנחנו מסתכלים קדימה כל הזמן על הנתונים ומנסים למצוא את השינוי המתאים למצב שיהיה. אנחנו לא יכולים כרגע לנבא איפה נהיה בעוד 45 יום. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי המשק, עוקבים אחרי הנתונים, מקבלים החלטות תוך כדי הסתכלות על הנתונים והבנה מה הכי טוב למשק הישראלי.
תראה, אתה, פרופסור חזן, ציינת שהמשק, ואנחנו יודעים שהמשק במצב טוב, והאינפלציה יותר ממה שציפיתם, כלומר זה 4% כבר ולא 3.5%, לעומת ארצות הברית למשל, או מדינות אחרות, ששם האינפלציה עומדת כבר על 8%. האם אנחנו בעצם מפגרים אחרי שאר מדינות העולם, והחשש של בנק ישראל, שבסופו של דבר נגיע לאינפלציה גבוהה הרבה יותר מ-4%.
כרגע התחזיות היא שהאינפלציה בישראל אמורה להמשיך לעלות עד לכדי 4.5%, ואז להתחיל לרדת לקראת סוף שנת 2022 או תחילת 2023.
כלומר, זה חשוב, שאתה אומר, אתם לא מעריכים, זהו, אתם לא מעריכים שזה יחצה את 4.5%?
כרגע זו התחזית, אנחנו לא יכולים לחזות משהו מעבר לזה. אני רוצה להגיד, כן, בארצות הברית מתחילים לראות סימנים, או לפחות הקריאה האחרונה של המדד הייתה נמוכה יותר מ-8.5 ל-8.2, אנחנו מאוד מקווים שתהיה ירידה, כי בסופו של דבר חלק מהאינפלציה שלנו היא גם מיובט מהעולם. ולכן ברור שריסון האינפלציה בעולם עוזר גם לריסון האינפלציה במשק המקומי.
העלאת הריבית כאמור נעשית בתנאים שהמשק, כפי שציינת, במצב טוב מאוד, אבל עדיין יש תחושה בציבור שההתייקרויות והאינפלציה נמשכות. גם לריבית אגב יש מצד אחד אלמנט שמצנן ביקושים, אבל גם מייקר שירותים ומוצרים במידה מסוימת, דוגמת הדיור. עד כמה באיזון הזה שבין יוקר המחיה לצורך לצנן את האינפלציה תשתמשו בנשק הריבית, או שיש דרכים נוספות?
כלי הריבית הוא הכלי המרכזי של כל בנק, כל בנק מרכזי זה הכלי העיקרי שלו, שדרכו הוא מטפל בבעיית האינפלציה, ולכן הריבית הוא הכלי המרכזי, ובו אנחנו נמשיך להשתמש, ואנחנו מתכללים את כל השיקולים, כולל החזרי משכנתא של משקי בית, כולל הפגיעה בשכר שלהם כתוצאה מהשחיקה שהאינפלציה יוצרת בהכנסה הריאלית, וזה הכלי לטפל בנושא.
זה הכלי היחיד שאפשר לטפל בנושא?
זה הכלי העיקרי, אפשר אולי לחשוב על כלים אחרים, אבל כרגע זה הכלי שבו אנחנו מתמחים.
כמו מה, אתה יודע, כי יש הרבה מאוד מאמרים שאני קוראת בעיתונים, ואומרים, זה לא הכלי היחיד, כלומר, זה אולי, זה אפילו לא נשק יום הדין, אולי היה צריך לעשות את זה הרבה קודם. יש ביקורת על התנהלות בנק ישראל בהקשר הזה?
אני מבין, ואני לא מעוניין לספר באיזה כלים הבנק יכול להשתמש, בלי שאנחנו ננהל דיונים ענייניים ונקבל החלטות האם אנחנו משתמשים או לא משתמשים בכלים אחרים.
כלומר, יש עוד נשקים שלא נשלפו, זה מה שאתה אומר.
אני חושב שבמשבר הראינו שאנחנו יודעים להשתמש בכל מיני כלים כדי להשפיע על הפעילות באופן חיובי, ואנחנו נדע להשתמש במידה ונצטרך גם בכלים אחרים כדי לצנן את המשק אם האינפלציה לא תרד.
ואולי הצעד החיובי בכל המהלך הזה, הבולט, אחד הצדדים, זה ההתחזקות של הדולר מול השקל. אתם מרוצים מרמת הדולר כרגע?
אני לא רוצה להעיר על רמת השקל דולר, אם אני מרוצה או לא. רמת השקל דולר הוא לא משהו, הוא בסך הכל עוד משתנה אחד שמשפיע על הדברים שמעניינים אותנו, וזה הצגה של יציבות מחירים ופעילות כלכלית איתנה במשק.
כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה. אז בסך הכל הריבית עומדת היום על 0.75%. זה כנראה לא סוף פסוק. פרופסור משה חזן, היום בנק ישראל העלה את הריבית ב0.4%. חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, האוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
תודה. שלום, שלום. יונתן ברלינר הוא יושב ראש הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום, יונתן.
צהריים טובים.
טוב, 0.4%, 0.75% בסך הכל, זה כבר משהו, כלומר, יש פה, מתחילה להתעורר פה בעיה, נכון?
ללווי המשכנתאות.
כן, האמת שבעיה גדולה אפילו. הבעיה נובעת בגלל שאחרי שנים של ריבית נמוכה שבהם בעצם המשכנתאות מאוד גדלו, כלומר סכום המשכנתה הממוצעת שמשקי בית לוקחים מאוד מאוד גדלה בעצור האחרון עם עליית מחירי הדירות, רק שכל עוד הריבית הייתה נמוכה זה לא הפריע כי ההחזר החודשי עדיין היה נמוך. עכשיו אנחנו מגיעים למציאות חדשה בה גם מחירי הדירות גבוהים וסכום המשכנתא הממוצעת כבר מגיע כמעט למיליון שקלים, ועל גבי זה מתחילה עכשיו עליית ריבית, וזה כבר מעלה מאוד מאוד את ההחזרים החודשיים ואת רמת החוב והסיכון של משקי הבית.
שזה אומר מה? זה אומר שבסוף הריבית הגבוהה תצנן את הביקוש למשכנתאות? כי כבר אנחנו רואים למשל בנק הפועלים לא מחלק דיבידנד, כי הוא, אתה יודע, הוא מכין את עצמו, יכול להיות שיצטרכו להפריש כספים לאנשים שלא יוכלו לעמוד בפירונות הללו וכו'.
כרגע לא מדובר במערכת על חשש שאנשים לא יעמדו בתשלומי משכנתאות ישנות, שזה בדרך כלל מה שנקרא הפרשה לחובות מסופקים, כלומר, כספים שהבנקים מפרישים כי הם מפחדים שלווים לא יעמדו בתשלומי הלוואה שלהם.
כי גם המשכנתאות הישנות מתייקרות.
נכון, כי המשכנתאות הישנות מתייקרות, אבל עוד לא בקצב כל כך גדול, כלומר, עלייה של ממוצעת של משכנתה ישנה היא בערך של 140 שקלים, יחד עם העלייה עכשיו. עוד משהו שאנשים סופגים והוא לא חשש שבגללו לא יעמדו בתשלומי המשכנתה. המשכנתאות החדשות לעומת זאת, אנחנו כבר מגיעים לרמה של 500 שקל עלייה במשכנתה בהחזר החודשי, על אותה משכנתה מלפני חצי שנה לעומת היום. אם אנחנו מדברים יחד עם עלייה של גובה המשכנתה, אנחנו כבר מגיעים לזה להחזרים של כ-850 שקלים למשכנתה ממוצעת, למי שלקח משכנתה לפני שנה לעומת היום. זה בהחלט כבר משפיע על הביקושים לדיור, כלומר...
אז בואו נדבר אנחנו... באמת על כמה זה עולה לכיס שלנו. אם אתה יכול להסביר לנו ולמאזינים, באמת בהעלאה הנוכחית במשכנתאות שקיימות, נניח בגובה של מיליון שקלים, במסלולים השונים, איזה תוספת חודשית ה-0.4% הזאת מוסיפה לכיס שלנו?
0.75%.
העלייה עכשיו של 0.4% היא מוסיפה 80 שקלים, יחד עם העלייה הקודמת לפני חודש וחצי של בנק ישראל, אנחנו מדברים על עלייה של 130
שקלים. באיזה מסלול, יונתן?
במסלול הפריים.
אוקיי.
זה במסלול הפריים בלבד. צריך להפסיד, העלייה של בנק ישראל היא חלה על כל המשכנתות, גם על כל המשכנתות הקיימות, ואז ההתייקרות היא חלה על כל אותם המשכנתות. יתר המסלולים שמתייקרים ושם ההתייקרות היא הרבה יותר משמעותית, היא על משכנתות חדשות. אנחנו מדברים, כל הזמן עכשיו מדברים על משכנתאות מנוהלות, וזה נכון, כי שם האנשים מרגישים, כל הציבור מרגיש את זה, אבל הסיפור האמיתי שהתרחש כאן, ואנחנו נראה אותו הולך וקורא מאוד בגידים בתקופה הקרובה, זה דווקא של זוגות צעירים שעכשיו צריכים לקחת משכנתה, ואצלהם ההחזר החודשי הוא כבר כל כך משמעותי, שיכול, שחלק מאותם זוגות צעירים בגלל זה לא יוכלו למכוש דירה.
אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בשטח? אתה רואה את זה בפועל?
בוודאי, גם מתחילים לראות את זה בנתונים הרשמיים. בנתונים הרשמיים של בנק ישראל כבר מתחילים לראות ירידה בביקוש למשכנתאות. משקיעים בוודאי שמתחילים לצאת מהשוק, פשוט כי רמת הריבית היא גבוהה, שהיא כבר ספק אם כדאית, למרות עלייה במחירי הדירות. גם רואים את זה דרך אגב בביטוי שמדברים על זה שמתחילים לעלות שכר דירה בגלל המשכנתאות הגבוהים של אותם משקיעים, ובהחלט מי שנפגע זה בעיקר הציונים הנמוכים יותר, שלהם אין יכולת החזר גבוהה. אז אם משכנתה הייתה עד לפני חצי שנה היה צריך להחזיר 4,000 שקל בחודש, הם אולי יכולים לעמוד בזה. עכשיו שזה מגיע ל-4,750
או 4,800,
אז זה כבר מתחיל להיות אישו, ולא בטוח שהם יוכלו לעמוד בזה, וזה, בואו נגיד את זה ככה בשורה התחתונה, היום כל אחד שלוקח משכנתה, צריך לחשוב על זה פעמיים, בעוד שלפני שנה היה אפשר לקחת את זה באופן חופשי.
כי זה כנראה לא סוף הסיפור.
זאת אומרת שהמסלול שאתה מצייר הוא בעצם, שמי שנותן היום משכנתה ליותר יקרה, אם זה משקיע, זה אומר שזה יתגלגל על הסוחר שלו, אם הוא מזכיר את הנכס. ואם זה זוג צעיר שיצטרך לשלם יותר, עכשיו יכול להיות שהוא ידחה את התוכנית לרכוש דירה, ואז אחד משתיים, או שהוא חוזר נניח להורים, או שהוא הולך, מצטרף לשוק הסוחרים, וגם מעלה בעצם את מחירי הסחירות. זה סוג של מעגל קסמים.
נכון, בהחלט, כאשר הכל יקר, וכל האופציות הן יקרות, אז זה מעגל קסמים שכמעט לא משנה מה אתה עושה, אתה בבעיה. שבעצם המחירים קצת יוצאים מפרופורציה, כלומר שמחירי הנדלן גבוהים, בגלל בין היתר, מה שיפשה זה הריבית הנמוכה, ואז על גבי זה מוסיפים עוד את הריבית הגבוהה, זה כבר באמת יוצר מעגל קסמים. צריך לדעת, אם הריבית הייתה גבוהה, לפני כמה שנים מחירי הדירות לא היו עולים ככה, כי מחירי הדירות לא יכולים לעלות כל כך בסביבת ריבית גבוהה. אבל שמחירי הדירות יכולים לעלות בסביבת ריבית נמוכה, ואז שיש עכשיו פתאום ריבית גבוהה, זה בעיה, כי מחירי הדירות לא נוטים לרדת.
בנק ישראל, מה שאתה אומר, בעצם אחר בהפעלת אותו כלי, כדי לצנן את שוק הדיור?
בנק ישראל שאני ניסה להילחם בעליית המחירים, אבל הוא עושה את זה דרך ניסיון להביא לעלייה מלאכותית כביכול של הריביות. זה עשה קצת, אבל בעצם זה בעצם לפגוע בציבור הרוכשים כל הזמן, ובעצם לשלם יותר ריביות לבנק, רק בשביל לצנן את שוק הדיור. לנסות לצנן את שוק הדיור דרך הביקושים, זה לא חוכמה, כלומר בסוף זה בעיה של היצע. אי אפשר באמת לבוא בטענות לזה לבנק ישראל, גם אפשר לצנן את שוק הדיור על ידי זה שיגידו שכל רוכש ישלם עוד 300,000 שקל, ובעת אחת הביקוש ירד. לבנק ישראל יש המון אחריות, גם על מה שיש עכשיו, וזה משהו שחשוב להגיד, אם זה בסדר. כי הוא הכביד רגולציה במטרה לצנן שוק הדיור קצת, והוא הכביד אותה גם על זוגות צעירים, ועכשיו הוא יכול לשחרר אותה חזרה. רגולציה שהעלתה קצת את הריביות, לא מספיק לצנן שוק הדיור, אבל כן הייתה במטרה לצנן קצת, והיא חלה גם על זוגות צעירים, את זה אפשר להוריד עכשיו ולהקל קצת על זוגות הצעירים, ולהשאיר את הרגולציה הכבדה רק על משקיעים.
לסיום, יש לך דקה להמליץ על מסלולים, באיזה מסלול? אני רוצה לקחת משכנתה היום?
כשהריבית גבוהה.
מה כדאי לי כשהריבית גבוהה?
או, זה כיף. ושאתכם אני אגיד על
עצמי,
מה שנקרא קטונתי מלהמליץ למאות אלפים מה לעשות. אם אני הייתי היום לוקח משכנתה כגבר משפחה ממוצעת, קודם כל הייתי לוקח את מסלול הפריים. הוא המסלול הזול ביותר, המשתלם ביותר גם היום, וגם אחרי כל הצפי לעליות ריביות עתידיות, הוא עדיין הזול ביותר, גם אין לו מאוד פעם מוקדם, ורק צריכים לדעת שהוא עתיד לעלות ולקחת בחשבון מראש עלייה של כמה מאות שקלים בהחזר החודשי, אבל הוא הזול ביותר באופן מוחלט, אפשר להגיד בין 50% לשתי שליש במסלול הפריים. היתר, נכון להיום, כדאי לקחת בקבועה לא צמודה, ולכן משכנתה קלאסית היום, היא מרכיב משמעותי, המרכיב הכי גדול במסלול הפריים, ההשלמה בקבועה לא צמודה, זאת המשכנתא האופטימלית, ואם זאת משכנתא שמיועדת לפירעון, אפשר גם לקחת קצת משתנה צמודה, ושם סיימנו את הסיפור.
טוב, זה הכל ריבית קבועה, ריבית משתנה, בואו נדבר בשפה מובנת. 100%. לא, אבל עמדת בזה יפה. יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה עדיין לא סוף פסוק. תודה רבה, יעל אילון. שלום, מיכל קדש.
שלום, שלום.
עדכונים. נלך ישר לעניין, רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים. שלום רן.
שלום וברכה.
אתם הולכים להכריז על שביתה מחר? למה?
לא, אנחנו מכריזים על סכסוך עבודה, ואנחנו הכרזנו הכרזות אחרות. שביתה זה הנשק האחרון.
נכון. בדיוק, אתם מכריזים על סכסוך עבודה, וזה יקרה מחר, והסיבות הן אותן סיבות, אז בוא תמנה לנו את הסיבות.
מדובר בארבע סיבות. סיבה ראשונה זה הניסוי שעושה שרת החינוך בנושא ביטול בחינות הבגרות, ניסוי שפוגע בתלמידים ובמורים, דבר שהוא ממש הרת אסון. זה הדבר הראשון. הדבר השני מדובר בכך שהיא רוצה להעביר את מערכת החינוך לחמישה ימי עבודה בשבוע, כאשר מבטלים למורים את האפשרות לבחור לעצמם יום פנוי. דבר שלישי זה הנושא של תוכנית גפן. קיצוץ בשעות הוראה של תלמידים על מנת להמיר אותם לכסף ולתת את הכסף הזה למנהלים לכל מיני פרויקטים שהמנהל חושב לעשות. למעשה זאת פגיעה א' בתלמידים שיקבלו פחות, ב' 14% מהמורים יפוטרו.
טוב, עכשיו בוא תראה.
והסיבה הרביעית זה הסיבה של הסכם עבודה קיבוצי ש צריך לנהל איתנו מסע ומתן על מנת לחדש.
100%. אז אם היו, תראה, אז קודם כל אני אגיד את הצד של משרד החינוך שאומר בעצם שרת החינוך מעבירה את החינוך קדימה, היא מצעידה אותו קדימה, והגיע הזמן ללכת גם לעבודות ולהקטין את מספר מבחני הבגרות ולא ללמד בשיטות ישנות, ואני לא אחזור על הדברים האלה יותר. השאלה היא, אם בסוף זה לא מסתכם בכסף, אתה יודע, בשורה התחתונה, כי הדרישות שלכם עכשיו, מתוך 4 או 5 דרישות, מנית כמה וכמה דרישות, שכולן מסתכנות בכסף. אז אולי, אם ייתנו לכם יותר, אולי תסכימו?
לא ולא, זאת הטעות. שרת החינוך מדברת מאוד יפה, יש לה פרזולוגיה מאוד 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 יפה, וסיסמאות, אבל בתכלס היא פוגעת בתלמידים, כי תלמיד שיודע שאין לו בחינת בגרות, אין לו על מה להתאמץ. מורה בית ספר שנותן לו ציון בצורה סובייקטיבית גורם לכך שהתעודה היא לא תעודה שוויונית, ואי אפשר להשוות בין תלמיד שגמר בבית ספר יוקרתי או תלמיד שגמר בבית ספר בפריפריה.
היא הייתה מורה לספרות, עד כמה שאני יודעת, היא הייתה מורה לספרות, דוקטור שאשא ביטון, אז מה, היא רוצה לפגוע במקצוע שהיא עצמה באה ממנו?
היא קודם כל פוליטיקאית, והיא רוצה להראות שהיא השאירה טביעת אצבע במערכת החינוך. מערכת החינוך הוא החינוך בכל תהליך של חינוך הוא תהליך ארוך. אי אפשר לראות תוצאות מיד, אבל לבטל בחינות בגרות זה בעינת קולמוס. וזה בעצם מה שהיא רוצה לעשות. היא בעצמה יודעת שכל שר שמגיע מבטל את הרפורמות של הקודם. היא גם יודעת שיבטלו את הרפורמות שלה.
תגיד, אז זהו, אז אני שואלת את זה אחרת. יכול להיות שלפני, הרי יש מחסור עצום במורים, יש נטישת מורים ומורות, באמת בסדר גודל שלא ידענו, מנהלים עוזבים את בתי הספר. יכול להיות שלפני שמתחילים ברפורמות, וכל שר או שרה שבאים, יש להם זכות לנהל איזשהו מסע מתן, או לבוא עם אג'נדה. אולי לפני זה, קודם כל צריך לדאוג למורים, תהנה יפה בן דוד, כבר מנהלת מסע ומתן עם משרד החינוך. אתה לא.
אני מנסה לנהל, דרך אגב, מסע ומתן מנהלים עם משרד האוצר, לא עם החינוך.
100%, אבל היא צריכה לגבות אתכם.
בסדר, אין לה כל כוח לגבות אותנו, כי בעצם מי שקובע זה ליברמן ותקציב המדינה. עובדה היא שמשרד האוצר מנהל מסע ומתן גם עם יפה וגם איתי, ואנחנו לא מתקדמים במילימטר. ושרת החינוך בעצם חוץ מזה שאומרת שהמורים צודקים לא עושה כלום. אנחנו לא מדברים כרגע על ההסכם הקיבוצי שאמורים לחתום עם משרד האוצר. אנחנו מדברים על הזהות שלנו, על הזהות של התלמידים, על השורשים שלנו במדינה. ממה אנחנו נקבל את זה? ממתמטיקה ואנגלית? זה חשוב. אבל ספרות, תנ"ך, אזרחות, היסטוריה, הם למעשה הנרטיב שלנו כעם. ואם אנחנו את זה נבטל ונזלזל בזה ונהפוך אותו, אותם לסוג ב', אף אחד לא יבין למה אנחנו פה.
רן ארז, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אם לא תצליחו להגיע לאיזשהו מודוס שמקובל גם על המנהלים, גם על ארגוני המורים, גם אתה, האם בסוף תלכו לשביתה ותחילת שנת הלימודים, פתיחת תחילת שנת הלימודים הבאה בסכנה בעצם?
אני אומר שלא יחכה עד לשנת הלימודים הבאה, אנחנו נתחיל כבר בפעולות ארגוניות כבר עכשיו, וגם המנהלים וגם המורים בעצם שואפים לאותו הדבר. לא מזמן, אתמול הייתה הפגנה של מנהלים.
נכון.
גם כן, שלא מרוצים ממה שבעצם שרת החינוך עושה. לא מפני שמרוצים, ההפך הוא הנכון.
כלומר, מה הדדליין שלכם? למתי תחכו על אפשרות להכריז שביתה?
זה עניין של ימים.
תוך ימים אתם הולכים להכריז על שביתה?
כן, מחר בבוקר יש לנו ישיבת הנהלה כדי להחליט על הצעדים האופרטיביים שבהם ננקוט. לא יכול להיות שאנחנו ניתן יד לארץ מערכת החינוך. השרים עוברים, אנחנו נשארים במערכת.
וזה יקרה, לא יכולים... רן ארז, אתה אומר, עוד לפני סיום שנת הלימודים הזאת.
עוד לפני סיום שנת הלימודים הזאת.
רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, תודה רבה לך.
המצב הוא מאוד חמור, מאוד חמור, ומחייב אותנו לפעול.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב, שלום.
שלום, שלום. פרסומות, תכף עוד משהו על העלאת הריבית וגם בורסה והכל. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, אלן אורי.
אלנה.
טוב, אנחנו כבר רואים את ההשפעה של העלייה של 4 עשיריות על סיום המסחר?
כן, אנחנו רואים את המדדים עולים ותופסים תאוצה, תל אביב 35 עולה ב-0.8%, תל אביב 125 ל-0.5%. אם זה השפעה של בנק ישראל, תראי, מיד אחרי הודעה בעיקר ראינו השפעה על המטבע, כשהשקל הלך והתחזק ב-0.5% מיד אחרי ההודעה. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו בשוק זה גם יותר מה שהפתיחה בארצות הברית, הנאסדק פותח בעלייה של 0.7, S&P 500 בעלייה של 0.9, מוסיף רוח גבית לשוק המקומי, שאולי כבר כמה ימים של עליות, אולי המצב רוח של המשקיעים חזר.
בוא נדבר על דוחות הבנקים, הדיבידנדים, כן דיבידנד, לא דיבידנד, עד כמה זה קשור לאווירה הכללית של המשכנתאות והריביות?
תראי, יותר אני חושב שמה שקורה זה באמת התקופה האחרונה בשווקים הפיננסיים, והחשש ממיתון שהולך ומתקרב, בארצות הברית, ומה יכולה להיות ההשפעה בכלל על הכלכלה העולמית. וכמו שאמרת, הבנקים מודיעים שהם לא יחלקו דיבידנד, מעדיפים להשאיר עם הנזילות כרגע, כדי להיות מוכנים ליום סגריר. הכל תלוי בדרך התפתחו השווקים. ההצעה בארצות הברית זה כנראה משהו שקורה, זה לא שאלה של האם, אלא רק מתי. השאלה היא כמה עוצמתי זה יהיה, וזה מאוד תלוי במה שיקרה בשווקים, ואיך הפד יגיב. עם בנק ישראל ראינו אותו מעלה את הריבית בחדות יותר, כי האינפלציה מדאיגה אותו. אם נמשיך ונראה גם את הפד וארצות הברית מעלה את הריבית בחדות, זה יכול להמשיך ולהקשות על השווקים הפיננסיים, ולכן הבנקים ימשיכו לתפוס פוזיציה שהיא יותר דפנסיבית ויותר זהירה, שהם מסתכלים קדימה למחצית השנייה של השנה.
איך הגיבו אצלנו הבנקים היום על האפשרות הזאת של העלאת ריבית עוד לפני שידעו וגם אחרי? וגם על הדוחות, כלומר הדוחות והדיבידנדים וכל מה שאמרתי?
כן, אז אם אנחנו מסתכלים על הבנקים, סך הכל המניות עולות, כן? אנחנו רואים את המניות הבנקים אפילו מובילות את העליות בשווקים. מתוך התפיסה באמת של... שמרנות מסוימת אולי, למרות שהמשקיעים כמובן רוצים לראות דיבידנד, אבל התפיסה היא שאנחנו בתקופה לא פשוטה.
כן, מדד הבנקים עלה היום יפה, ביותר משני אחוזים.
כן, דיסקונט פרסם תוצאות טובות, אנחנו ראינו החדה בדיסקונט, סך הכל, פרקן הימים שהשוק עולה, אולי זה באמת שינוי מגמה.
אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, תודה רבה אורי.
תודה.
שלום שלום, אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות ועד מעט חוזרים, ובן כספית ואריאל דדי יהיו איתנו. זהו, שוב נזכיר לכם, הריבית עלתה ב0.4%, בסך הכל ריבית בנק ישראל עומדת היום על 0.75%, זה לגמרי לא מעט. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר בדיגיטל, דוד זבולון עם האור, עטה ועדן בן ארי. מחר נהיה כאן שוב ב-4, את הכיסאות של בן וארי אני כבר שומעת, חברים שלום.
שלום, 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 וביטחון. תודה על העליות.
תודה רבה.
שלום.